كله صغير خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום רביעי, זין במרחשוון תשפ"ב, מסכת ראש השנה, דף ד'. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים, בהם עושים קולות התורה לניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אתמול בלילה בארץ ישראל התחילו לשאול טל ומטר בברכת השנים. שכח, יזכירו בשומע תפילה. נזכר אחר כך, חוזר לברכת השנים. ואם לא נזכר את סיום התפילה, חוזר לראש. נסתפק אם שאל טל ומטר, עד 30 יום חוזר. עלה הספק בליבו אחר זמן מה? והיה בדעתו לפני התפילה לשאול, דהיינו שלפני התפילה הוא זכר שצריך לומר טל ומטר, אינו חוזר, עלה הספק בליבו מיד, חוזר. כאמור, בשולחן ערוך בסימן קי"ז, ובמשנה ברורה. היום הזה, זין במרחשוון, הוא יום ההילולה, יום היורצייט, של מחולל ומייסד מפעל הדף היומי, המערם שפיר הזצל מלובלין. בתלמוד תורתנו אנחנו לומדים לעילוי נשמתו של רבי יהודה מאיר בן רבי יעקב שמשון שפירא מלובלין, בעל אור המאיר, ראש ישיבת חכמי לובלין, ומייסד המפעל המופלא, מפעל הדף היומי. זכותו הגדולה תגן עלינו, משפחתו, משפחת הדף היומי, ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו. תהיה תחיית המתים, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. כידוע, היה זה בשנת תרפ"ג, כשמרן המערם שפירא הציע בכנסייה הגדולה הראשונה בווינה להניג את שיעור הגמרא העולמי דף היומי. ומאז נתקבל הרעיון הזה על ידי מוקירי תורה בעולם כולו עד היום הזה. בשנת תרפ"ד הניח את אבן היסוד לבניין הישיבה המרכזית בלובלין. שנים רבות תרח למען בניין הישיבה ואף ביקר לתכלית הזו באמריקה. ובשנת תפרי צדי נפתחה הישיבה בחגיגה רבת רושם ברוב עם ובמעמד גדולי התורה שבפולין. ובאותה הזדמנות נתקבל המערם שפירא לרבה של לובלין. כך סיפרו תלמידיו. מיד אחרי ראש השנה תפרי צדי ד' האחרון בחיי רבינו זצל, הפתיע רבינו את תלמידיו כשהודיע להם באופן מוחלט כי החליט לעלות לארץ הקודש. בליל שמיני עצרת סיפר רבינו לתלמידיו כי השנה יתפלל ויעשה הקפות בבית מדרשו של החוזה מלובלין. בכל שנה היה רבינו רגיל להתפלל שם בליל ראשון של פסח ולומר שם הלל. אבל השנה, אמר המערם שפירא, מכיוון שבדעתי לעלות לארץ ישראל ובפסח כבר יהיה בעזרת השם בירושלים, אם כן אני חייב לשלם את חובי לבית מדרשו של החוזה מלובלין כבר עכשיו. חיש מהר התפשטה השמועה שהרב עומד לערוך הקפות בבית מדרשו של הרבי, ועד מהרה נתמלה בית המדרש והרחובות הסמוכים לו, והדוחק היה רב. הציבור אמר אחרי רבינו את פסוקי אתה הורית, ולהפתעת כולם ציווה רבינו שתלמידי הישיבה יקיפו את הבימה עם גמרות דפוס סלוויטה, כדי לחבר את התורה שבכתב עם התורה שבעל פה. הגבאי הכריז בקול, פלוני בן פלוני מתכבד בהקפה עם גמרא מסכת ברכות. פלוני בן פלוני מתכבד בהקפה עם גמרא מסכת זבחים, וכן הלאה. ההקפות היו מרגשות ביותר, התלמידים רקדו ופיזזו עם המסכתות עליהם היו קשורים כל כך בכל ימות השנה, ורבינו עמד בתווך כשכולו קורן מאושר ושמחה. מיד למחרת החג, אסף המערם שפירא קבוצה ממקורבה ואמר להם, הרי אין זה מן הראוי לדרוך על אדמת הקודש בלא הכנה נפשית כראוי. וכיצד מתכוננים לבוא אל ארץ ישראל אם לא בתורה, בלימוד ההלכות התלויות בקדושת הארץ? ואז ריכז המערם שפירא סביבו קבוצה מובחרת של תלמידים, והחל בלימוד משניות מסכת פאה עם פירוש הרש והרמב״ם. הלימוד התחיל באיסרו חג סוכות, כל יום בשעה 3:40 לפנות בוקר. כנראה שבשעה 5 היה שיעור הדף היומי. המהר"ם שפיר היה מגיע ראשון לחדר השיעור שהתקיים בבית אוצר הספרים והיה ממתין עד בועם של כל המשתתפים. האווירה בשיעור הייתה מחשמלת. החידושים והברקות ניצזו מפי רבינו בזה אחר זה. ההרגשה הייתה שאין זה לימוד ארטילאי בלבד, אלא הכנה רוחנית ומעשית לעלייה לארץ ישראל. המהר"ם שפירא היה מחזק את התחושה הזו באמירה שהיה חוזר עליה שוב ושוב בביטחון נחרץ. בקרוב אליהם ירצה השם לארץ ישראל והקים בה ישיבה ומקום תורה. אולם לדאבון לב כל תלמידיו ומוקיריו, לא עברו יותר משבועיים ורבינו הגדול שבק חיים לכל חי באופן פתאומי ביום זין בחשבן. ואז קיבלו דבריו משמעות אחרת, על פי דברי הזוהר הקדוש בפרשת ויחי, שבדרכם לגן עדן עוברים הצדיקים דרך ארץ ישראל. כאמור, לעילוי נשמתו הגדולה של המהר"ם שפירא, זצ"ל מלובלין, מחולל ומייסד מפעל הדף היומי, שמקום ציונו בהר המנוחות בירושלים, אנחנו לומדים היום את דפינו היומי, דף דלת במסכת ראש השנה. וכאמור היום הזה, מתחילים לשאול בארץ ישראל ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה. כך נאמר במסכת תענית, גם כן בדף זין. אמר רבי אבאו, גדול יום הגשמים מתחיית המתים. אמר רב יהודה, גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה. רבא אמר, יותר מיום שניתנה בו תורה. ההשוואה למתן תורה ולתחיית המתים מגלה לנו שיש כאן מימד רוחני גבוה יותר מהמבט הגשמי הפשוט. בעל העיקרים, במאמר ד' פרק ח', מעריך לבאר שהגשם מורה על ההשגחה הפרטית. הוא בא בזמנים מתחלפים ובפנים שונים, ובדרך פלא שאינו נוהג תמיד מנהג אחד ולא בדרך טבעי. לפעמים לאחר תקופה יבשה מגיע פתאום גשם רב, דבר שאינו מוסבר בדרך טבעית לפי סדר חוקי הטבע. כך שאנחנו יכולים לראות בגשם את ההשגחה האלוקית המיוחדת המשגיחה על בני האדם. כמו שנאמר בפרשת עקב, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ודרשו על כך במסכתנו, מסכת ראש השנה בדף טוב, עיני השם אלוקיך בא, עיתים לטובה, עיתים לרעה. עיתים לטובה כיצד, הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטים, לסוף חזרו בהן, להוסיף עליהם אי אפשר שכבר נגזרה גזרה, אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנם על הארץ הצריכה להן, הכל לפי הארץ. עיתים לרעה כיצד, הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים בראש השנה, ופסקו עליהם גשמים מרובים, לסוף חזרו בהם, לפחות מהם אי אפשר שכבר נגזרה גזרה, אלא הקדוש ברוך הוא מורידם שלא בזמנם על הארץ שאינה צריכה להם. בזה מפרש בעל העיקרים את ההשוואה בגמרא, בין הגשמים לתחיית המתים, שכשם שתחיית המתים אינה דבר טבעי כלל, כך הגשמים הם על טבעיים ותלויים לגמרי בהשגחה פרטית מיוחדת. גם בפרשת ויה עם שמוע אנחנו אומרים כמה פעמים ביום ויה עם שמוע תשמעו, ונתתי מטר ארציכם בעיתו יורה ומלקוש, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. אבל רובד נוסף ועמוק יותר יש בירידת הגשמים. הגשמים הם מתנת ידו של הבורא ללא התערבות אנושית, והם מורים על מאור פניו של הקדוש ברוך הוא. הגשם הוא כמין חיוך שהקדוש ברוך הוא מחייך אלינו מתוך רצון ואהבה מאור זיו שכינתו. כך מובא בזוהר הקדוש ששפע הרצון היורד משמיים על עם ישראל כשהוא מגיע לארץ, הוא מתלבש בלבוש הגשמים. והמקובלים הוסיפו על כך רמז שהמילה גשם יחד עם שלוש האותיות של המילה גשם, עולה בגימטריה הרצון. ממילא, ההתייחסות שלנו לעצירת גשמים צריכה להיות יותר מסתם פגיעה במערכת המים. כך נבקש בתפילת גשם, אנא הורידם לאורה לברכה, לגילה לדיצה, להוד, לוועד טוב, לזמרה, לחיים טובים, לטובה, לישועה, לפרנסה ולכלכלה. כמו שאתה השם אלוקינו רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם. אמן כן יהי רצון. יהי רצון לפניך, אדוני אלי ולא אבותי שלו, יירא דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלנה והביטה נפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד כדי שיביא עניין התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב. על פי ספר החינוך, היום הזה מצווה תקנ"ג, מצווה שתישב אשת מוציא שם רע תחתיו לעולם. משורשי המצווה לייסר הנבלים מעשות נבלות רעות כאלה, וכעניין שנכתוב למטה בסמוך בעזרת השם, בדין אונס, מצווה תקנ"ז. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה בדפינו היומי, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף ג' במסכת ראש השנה. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה, נאמר בפסוק וישמע הכנעני וילחם בישראל, מה שמע ומה סבר? והתשובה, שמע שמת אהרון הכהן ונסתלקו ענני הכבוד וכסבור שניתנה רשות להילחם עם ישראל. שאלה שנייה, מה היה שמו של הכנעני וכיצד עוד היה נקרא ומדוע? והתשובה לשיטה אחת היה שמו ערד ונקרא גם סיחון כיוון שהיה קל ברגליו כשיח. לשיטה אחרת היה שמו סיחון ונקרא גם ערד כיוון שהיה כוחו רב כערוד. שאלה שלישית, ויחל לבנות בחודש השני בשני בשנת ארבע למלכותו, מה הכוונה בשני ומה לומדים מכך? והתשובה, הכוונה בשני למניין החודשים שמונים לימי מלכותו, ולמד רבי אלעזר מכך שראש השנה למלכים הוא באלף בניסן. שאלה רביעית, מדוע אין לבאר שהכוונה לשני בשבת דיינו יום שני בשבוע כפי שמצינו במה שכתוב בפרשת בראשית והירב היבוקר יום שני? התשובה שלא מצינו בכל התורה שמנתה לימות השבוע, ובירו התוספות שמה שכתוב בפרשת בראשית יום שני הכוונה לשני לבריאת העולם ולא יום שני בשבוע. שאלה חמישית, מתי הוא ראש השנה למלכי ישראל ומתי הוא למלכי אקום? והתשובה, למלכי ישראל באלף בניסן ולמלכי אקום באלף בתשרי. שאלה האחרונה על דף ג' הייתה, ממתי מנו לקורש המלך ומדוע? והתשובה, בתחילה מנו לו מניסן כמלכי ישראל כיוון שקשר היה, ואחר שנתקלקל ונעשה רשע מנו לו מתשרי כמלכי אקום. אלו הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותה שלמדו בדפינו היומי אתמול בדף ג' במסכת ראש השנה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי אלי קר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום רביעי בשבוע זין במרחשוון תשפ"ב. קר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ד' במסכת ראש השנה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ג' עמוד א'. חמש שורות לפני סוף העמוד מן המילים אמר רב חסדא, לא שנו אלא למלכי ישראל. אבל למלכי אומות העולם מתשרי מנינן. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה. כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. שנינו במשנה שאחד בניסן ראש השנה למלכים מבאר את הגמרא באילו מלכים מדובר. אמר רב חסדא, לא שנו, לא שנו במשנתנו שפתחה את מסכת ראש השנה, שאחד בניסן הוא ראש השנה למלכים אלא למלכי ישראל. אבל למלכי אומות העולם, מאחד בתשרי מנינן. מונים מאחד בתשרי, והטעם של מלכי אומות העולם מונים מתשרי כדי לחלק ביניהם לבין מלכי ישראל, ולכן למלכי ישראל שאפשר לתלות את מלכותם ביציאת מצרים שאז יצאנו מעבדות לחירות, מונים מניסן, ולמלכי אומות העולם שאי אפשר לתלות כן, מונים מתשרי שבו נברא העולם. כך לשיטת רב לזר לקמן בדף יוד עמוד ב', או מפני שאז הוא יום הדין לכל שווי תיבל וגם מלכי האומות נידונים בו, אומר הריטב"א. אז אמר רב חסדא, לא שנו, לא נאמר במשנתנו שאחד בניסן הוא ראש השנה למלכים אלא למלכי ישראל. אבל למלכי אומות העולם מתשרי מנינן, שנאמר בתחילת ספר נחמיה, דברי נחמיה בן חכליה ויהי בחודש כסלו שנת 20, ומביא שם את דברי חנני חברו על מצב היהודים שנשארו בירושלים, כפי שהגמרא תביא לקמן בדף ג' עמוד ב'. וכתיב אחר כך בדברי נחמיה נאמר למלך פרס את הדברים ששמע מחנני ויהי בחודש ניסן שנת 20 לארתחשסתא. מוכיח רב חסדא, מדקאי ממה שהפסוק הראשון עוסק בכסלו וקרי לי וקורא לו שנת 20, וקאי והפסוק שבפרק שאחריו עוסק בניסן וקרי לי גם כן קורא לו שנת 20, מכלל משמע מזה דראש השנה למלכי אומות העולם לאו בניסנו, שאילו היה ראש השנה בניסן היה כתוב בפרק השני צריך לומר שנת 21, וכיוון שראש השנה למלכי אומות העולם אינו בניסן, מסתבר שזה בתשרי שהוא ראש השנה לכמה עניינים. ואומר הרן לאל כשאמרה הגמרא שראש השנה למלכים אינו בתשרי אלא בניסן, שאלה הגמרא מדוע לא נאמר שהוא בתמוז או בשאר החודשים, לפי שניסן אינו ראש השנה לשום עניין ואף לרגלים אינו אלא ב-15 בניסן פסח ולא בראש חודש ניסן. אבל כאן פשוט לגמרא שכיוון שראש השנה למלכי אומות העולם אינו בניסן, יש לומר שהוא בתשרי שהוא ראש השנה לכמה עניינים. דוחה הגמרא את ההוכחה של רב חסדא, בשלמה יח, מובן מה שאמרנו שהפסוק השני העוסק בחודש ניסן מדבר בשנת 20 למלכות ארתחשסתא, שכן הפסוק מפרש בשנת 20 לארתחשסתא. אלא היא הפסוק הראשון העוסק בחודש כסלף שנאמר בו שנת 20 סתם, ממאי דשנת 20 לארתחשסתא הוא, דילמה שם הפסוק מדבר בשנת 20 למניין האחרינה למאורע אחר הוא. תרץ את הגמרא בדף ג' עמוד ב', אמר רב פאפא, לומדים שנת 20, שנת 20 לגזירה שווה. שנת 20 שכתוב בה שהיא למניין ארתחשסתא, בספר נחמיה פרק ב' פסוק א', מלמד על שנת 20 שאין כתוב בה לאיזה מניין היא. הפסוק הפותח את ספר נחמיה, מה הטעם כמו שם בפסוק השני מפורש המניין הוא לארתחשסתא, אף כאן בפסוק הראשון המניין הוא לארתחשסתא. ויהיה הגמרא קושייה נוספת על ההוכחה של רב חיסדא, וממאי דמעשה דקיסלף קדים, ומניין שהמעשה שאמר חנני לנחמיה שהיה בכיסלף היה קודם למעשה שאמר נחמיה למלך שהיה בניסן, דילמה מעשה דניסן קדים, שמה המעשה שהיה בניסן קדם למעשה שהיה בכיסלף, והפסוקים לא נכתבו על הסדר, שאין מוקדם ומאוחר בתורה. ואם כן, שוב אפשר לומר שניסן הוא ראש השנה גם למלכי אומות העולם, ולא כמו שאמר רב חיסדא. משיבה הגמרא, לא סל כדאי תך, לא יעלה בדעתך לומר כן, דתניה שנינו בברייתא. אותם דברים שאמר חנני לנחמיה בכיסלב, אמרה נחמיה אחר כך למלך בניסן. וכהקדמה לדברי הגמרא, נפרט בקיצור סדר המאורעות כפי שסדרום אספתי חכמים, בהקדמה למסכת. בשנת ג' אלפים, שין למתחת לבריאת העולם, נחרב בית המקדש הראשון. בשנת ג' אלפים שין פייטט, נסתיימה מלכות בבל כשנהרג בלשצר המלך ותחתיו מלך דריה ושמדי בן החשברוש, וזה לא החשברוש בעלה של אסתר המלכה שהיה כמה שנים אחר כך. מלכותו נמשכה שנה אחת, וכשמת בשנת ג' אלפים שין צדי, מלך חתנו כורש הפרסי על פרס, בבל ומדי. בשנה הראשונה למלכותו נתן כורש ליהודים רשות לבנות את בית המקדש ומסר להם את כלי המקדש שהביא נבוכדנצר לבבל כששרף את בית המקדש. אז עלו אנשי כנסת הגדולה ובראשם זרובבל נכדו של יוחניה מלך יהודה ואימו, עוד ארבע ריבו אנשים נשים וטף מישראל, ובנו את המזבח בירושלים והקריבו עליו קורבנות. וכשבנו את יסוד בית המקדש, כתבו אויבי היהודים שבארץ ישראל מכתב למלך כורש שיפסיק את הבניין, כי היהודים רוצים למרוד בו. ובאמת עשה כן, והפסיק את הבניין. מלכות כורש נמשכה 3 שנים, ואחריו מלך אחשוורוש 14 שנה. בשנת 3 למולכו עשה סעודה בשושן, ובשנת 12 למלכותו היה נס פורים. אחריו מלך בנו דריאבש הפרסי, וכפי שיבואר לקמן בגמרא, שדריאבש הפרסי נקרא גם כורש וגם ארתחשסתא. הוא היה בנה של אסתר המלכה. ובשנה השנית למלכותו, שהוא 18 שנים לאחר פקודת כורש הראשונה לבנות את בית המקדש, בכ"ד אלול שנת ג' אלפים תף-ח' אחר תום 70 שנה לחורבן הבית הראשון, החלו לבנות את בית המקדש השני. וכששאלו הגויים מה הם עושים, הם ענו שהם בונים על פי הרשות של כורש הראשון, ושלחו הגויים לדריאבש וכורש השני, שיחקור אם הם מתו שנתן להם כורש הראשון רשות, ואכן נמצא מכתבו של המלך כורש הראשון, לבנות את בית המקדש, וגם באיזה אופן לבנותו. ושלח דריאבש לשרים שלו שבירושלים, שיתנו לישראל כל מה שהם צריכים לבניין בית המקדש והקורבנות. ובג' באדר, שנת ג' אלפים תף י' ב', בשנה השישית למלכות דריאבש, סיימו לבנותו. וב-14 בניסן שאחר כך הקריבו את התמיד בפעם הראשונה אחר חורבן הבית הראשון, ושנה אחרי כן באחד בניסן יצא עזרא מבבל ונטל עמו איגרת מהמלך לגזברי המלך שבארץ ישראל שיסייעו לו. בחודש אב הגיע לארץ ישראל, ובשנת 20 לדריה ושלה נחמיה לירושלים ובנה את חומת העיר, ואחר 12 שנים חזר לבבל. בשנת ג' אלפים תף מבית עמד אלכסנדר מוקדון, שהיה המלך הראשון למלכות יוון, ולקח את המלכות מדריה ושמלך פרס, ונגמרה מלכות פרס לאחר 52 שנים שמלכו. כאמור, אלו הם קיצור סדר המאורעות בתולדות עם ישראל. אז אם כן, אומרת הגמרא, על השאלה השם המעשה שהיה בניסן קדם למעשה שהיה בכסלו, והפסוקים לא נכתבו על הסדר. אם כן, שוב אפשר לומר שניסן הוא ראש השנה גם למלכי אומות העולם, ולא כמו שאמר רב חיסדא. ישיבה הגמרא, לא סל כדאי תך, לא יעלה בדעתך לומר כן. נאמר בברייתא אותם הדברים שאמר חנני לנחמיה בכסלו, אמרה נחמיה אחר כך למלך בניסן. ומבאר את הברייתא, דברים שאמר חנני לנחמיה בכסלו, הם מה שנאמר בספר נחמיה פרק א' פסוקים א' עד ג'. דברי נחמיה בן חחליה והיא בחודש כסלו שנת 20, וכפי שנתבאר בגמרא ליל עין ושנת 20 לארתחשסתא, והוא דריאבש בנו של אחשוורוש, ואני הייתי בשושן הבירה, שהוא מקום מושב המלך. ויבוא חנני אחד מהחי, מחבריי, הוא ואנשים מיהודה, וישלם על היהודים מהפליטה אשר נשארו בירושלים מן השבי, שלא הוגלו לבבל. ועל העיר ירושלים, ויאמרו לי הנשארים אשר נשארו מן השבי, שם במדינה ברעה גדולה ובחרפה, לפי שהגויים בוזזים ושוללים אותם, וחומת ירושלים מפורצת, ושעריה ניצטו באש. היהודים שעלו מבבל בנו בשנה השישית למלכותו של ארתחשסתא רק את בית המקדש ולא את חומות העיר ושעריה, ועכשיו בשנת 20 למלכותו ביקש נחמיה לבנות אף את חומת העיר ושעריה. והדברים שאמרה נחמיה למלך בניסן הם מה שנאמר שם בספר נחמיה פרק ב' פסוקים א' הדבב, והי בחודש ניסן שנת 20 לארתחשסתא המלך, יין לפניו, דהיינו אביהו יין לתת לפני המלך, והישא את היין ואתנה למלך. נחמיה היה שר המשקים, וכך היה מנהגם שהמביא יין למלך אינו נותן בעצמו את היין למלך, אלא שר המשקים נותנו למלך. ולא הייתי רע לפניו, ואני לא הייתי רגיל להיות עומד לפניו בפנים זועפים ורעים, כי אם שמח וטוב לב, עכשיו עמדתי לפניו כשפניי זועפים ורעים בגלל השמוע ששמעת על ירושלים. ויאמר לי המלך, מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה? אין זה כי אם רוע לב שאתה רוצה להמיתני בסם המוות ששמת בחוס היין, ופניך זועמים כדרך הרוצח כאשר ירצח. והמהרש"א בייר, על פי האמור בתלמוד הירושלמי במסכת קידושין, שקודם שנתן המלך את היין היה צריך לטעום ממנו כדי שלא יחשדו שהטיל סם המוות בכוס, והתירו לו חכמים לשתות מיין של גויים, וכששמע נחמיה בשורות רעות מירושלים הזיר עצמו מן היין. ומה שאמר נחמיה, לא הייתי רע לפניו, היינו שהייתי רגיל לשתות יין לפני המלך, כי שותה יין נקרא לב טוב. כלשון הפסוק במגילת אסתר, כטוב לב המלך ביין, וההיפוך הוא לב רע. לכן שאלו המלך, מדוע פניך רעים? דהיינו שאינך שותה מן היין. והירא הרבה מאוד שלא יעליל עליי המלך עלילה זו, ואומר למלך, המלך לעולם יחיה. כלומר, הוא בירך את המלך שיחיה לעולם, שכן הוא מדרך המוסר לברך את המלך בתחילת הדברים. מדוע לא יערו פניי? למה שלא יהיו לו פנים רעים על אשר העיר ירושלים, שהיא בית קברות אבותיי חריבה ושעריה הוקלו, נשרפו וקלו באש? ויאמר לי המלך, על מה זה אתה מבקש? איזה דבר תבקש ממני ואעשה לך? והתפלל אלוקי השמיים, ועת עומדי לפני המלך התפללתי אלוקי השמיים שימלא שאלתי ובקשתי. ואומר למלך, אם על המלך טוב, אם ייטב עבדך לפניך, ואם אני טוב ומקובל ואהוב לפניך, אינני מבקש אשר תשלחני אל יהודה, שתיתן לי רשות לעלות לירושלים, אל עיר קברות אבותיי ואבננה. ויאמר לי המלך, והשגל יושבת אצלו, ושעה שדיבר אליי הייתה אשתו המלכה יושבת אצלו, עד מתי יהיה מהלכך, מתי תלך לירושלים ומתי תשוב, ויטב לפני המלך וישלחני ויתנה לו זמן, מתי אחזור אליו. ומבואר שדברי נחמיה למלך בחודש ניסן היו אותם הדברים שסיפר לו חנני בחודש כסלב, ומוכח מהברייתא שהמעשה שהיה בניסן היה לאחר המעשה שהיה בכסלב, ושניהם היו בשנת 20 למלך ארתחשסתא, ובהכרח שראש השנה למלכי אומות העולם אינו בניסן, הוא כדברי רב חסדא. וגם ממשמעות הפסוקים יש להוכיח שנחמיה אמר למלך את מה ששמע מחנני. ואף הברייתא עצמה למדה כך מהכתובים, ולא הובא הברייתא אלא לתוספת ראיה, כך אומר הרשש. מיטיב רב יוסף, הקשה רב יוסף על רב חסדא שאמר שלמלכי אומות העולם מונים מתשרי. נאמר בפסוק בעניין תחילת בניין בית המקדש השני בספר חגי פרק א' פסוק תדבב, ביום 24 לחודש, בשישי, בחודש השישי דהיינו אלול, בשנת 2 לדריווש, בכתיב פסוק שאחריו בניין נבואת חגי לזרזם במלאכת הבניין נאמר, בשביעי בחודש השביעי בתשרי, ב-21 לחודש, היה דבר השם ביד חגי הנביא למור. ואם יתאבים אכן ראש השנה למלכי אומות העולם ובתשרי, בשביעי בשנת 3 מבעלי, היה צריך הפסוק לומר בשביעי בשנת 3, אבל אם עדיין הוא בשנה השינית, אין צורך לכתוב זאת, כיוון שכבר כתב בפסוק הקודם שמדובר כאן בשנה השינית. תרץ את הגמרא, אמר רבי אבא, הוא קורש מלך כשר היה. כלומר, על שם שהיה כשר כראו קורש, ושמו מעיד עליו. לפיכך מנו לו את מניין השנים כמלכי ישראל שמונים להם מניסן ולא מתשרי. אבל לשאר מלכי אומות העולם מונים מתשרי. מתקיף לרב יוסף, הקשה רב יוסף על תירוצו של רבי אבא, הוא חד הקושייה אחד, אם כן, שמנו לדריווש מניסן, קשו קרא יעדד. סותרים הכתובים זה את זה, דכתיב נאמר על בניין בית המקדש השני בספר עזרא פרק ו' פסוק ט"ו, ושייצי ביתה דנה עד יום תלת על ירח אדר, די אישנת שט למלכות דריה ושמלכה. פירוש המילים של הפסוק, ונשלם בניית בית זה ביום השלישי לחודש אדר בשנה השישית לדריה ושמלך, ותניה שנינו בברייתא באותו זמן לשנה הבאה, לה עזרה מבבל וגלותו אמו. בניין בית המקדש נגמר בגימל באדר, ועזרה עלה מבבל באחד בניסן. והברייתא מבארת שעזרה לא עלה בניסן מיד לאחר שנגמר הבית, אלא בשנה הבאה. שכן יש להוכיח מהכתובים שעליית עזרא הייתה בשנה הבאה לאחר גמר הבניין. ומה ששנינו בברייתא באותו זמן לשנה הבאה היינו לפי שניסנו סמוך לאדר. וכתיב, נאמר ויבוא עזרא לירושלים בחודש החמישי, חודש אב. עזרא עלה מבבל בחד בניסן והתעכב בדרך עד חודש אב, אומר התוסף במסכת איריכין בדף י' ג' עמוד א', דיבור המתחיל אותו. היא שנת השביעית למלך. בפסוק הקודם מבואר שהכוונה למלך ארתחשסתא, והיינו דריווש כמבואר לאלן. ואם איתה, אם אכן נכונים דברי רבי אבהו שמונים לדריווש מניסן, שנת השמינית מבעלי. היה צריך הפסוק לומר, היא שנת השמינית למלך, שהרי חודש אדר שבו נשלמה בניית המקדש, היה בשנה השישית, ובניסן הסמוך לו החלה השנה השביעית, ובניסן שאחריו שעלה עזרא מבבל החלה השנה השמינית, וחודש אב שאחר כך הוא בשנה השמינית. ועוד קשה על דברי רבי אבהו מדמי, האם יש לדמות מה שאמר שכורש מלך כשר היה לפסוקים שנאמרו בחגי בניין בניין בית המקדש? אתם שם דברי רבי אבהו נאמרו על כורש, אך כאן בפסוקים שנאמרו בחגי שמוכח מהם שראש השנה אינו בחודש תשרי, מדובר על המלך דריווש. מיישבת הגמרא את הקושייה השנייה, תנא נאמר בברייתא הוא כורש הוא דריווש, שאף דריווש שמלך אחר אחשוורוש נתקנה בשם כורש כשמו של המלך שמלך קודם אחשוורוש, והוא גם אותו שנקרא ארתחשסתא, שאותו מלך היה, ונקרא כורש על שם שמלך כשר היה, ונקרא ארתחשסתא על שם מלכותו, שכל מלכי פרס נקראו כך, כשם שכל מלכי מצרים נקראו פרו, ומה שמו אמיתי דריה ושמו. אומרת הגמרא מכל מקום עדיין קשיא, קושייה הראשונה של רב יוסף, שהרי הכתובים סותרים, שבספר חגי משמע שמנו לדריה ושמי ניסן, ואילו בספר עזרא משמע שמנו לדריה ושמי תשרי. תרץ את הגמרא, אמר רבי יצחק, לא קשיא. כאן בספר חגי, שמשמע שמנו לדריווש מניסן, מדובר קודם שיחמיץ, קודם שנתקלקל ונעשה רשע. והגמרא תספר לכמן בדף ד' עמוד א', במה החמיץ ונעשה רשע. ולכן מנו לו כמלכי ישראל שמונים להם מניסן, וכאן בספר עזרא שמנו לו מתשרי, מדובר לאחר שיחמיץ ונעשה רשע, ולכן מנו לו כשאר מלכי אומות העולם מתשרי. שכשעלה עזרא מבבל כבר החמיץ. ולכן גם בפסוקים שבנחמיה נמנו שנותיו מתשרי, כפי שהביא רב חסדא. מה תקיף לרב כהנא? איקשה רב כהנא על תירוצו של רבי יצחק, ומי החמיץ? האם התקלקל דריווש כשעלה עזרא, והכתיב באיגרת ששלח דריווש ביד עזרא למושלי היהודים ביהודה, כשבנו את בית המקדש, בספר עזרא פרק ו' פסוק ת', נאמר, ומה חשכן ובני תורין ודיכרין ואימרין לאלבן לאלקה שמעיה, חינטין מלך חמר ומשך כמאמר כהנאיה דבי ירושלים, לאבה מתייאב להום, יום ביום די לא שלו. פירוש הפסוק הוא מה שצריכים בני בקר ואילים וכבשים, חיטים, מלח, יין ושמן לעלות לאלוקי השמיים, כאשר יאמרו הכהנים אשר בירושלים יהיה נתון להם בכל יום ויום בלא דיחוי. ומכאן נראה שמלך כשר היה שרי סייע להחזיק את בית המקדש. תרץ את הגמרא, אמר לו רבי יצחק לרב כהנא, רבי, מתונח ממעשהך, כלומר אדרה, במקום שהבאת להקשות עליי, משם יש להביא ראיה לדבריי שיחמיץ. שרי בהמשך האיגרת של דריווש מה כתוב? שהוא נותן את כל הדברים האמורים, די להון, מהקריבין ניחוכין לאלוקה שמעיה, ומצלין לחיי מלכה ובנוי, כדי שיהיו מקריבים קורבנות, לנחת רוח לאלוקי השמיים, ויהיו מתפללים על חיי המלך ובניו, הרי מוכח שלא עשה כן, אלא להנאתו כדי שיתפללו עליו. ומכאן שיחמיץ, שאילו היה נשאר בקשרותו, היה נותן לשם שמיים. מקשה הגמרא על דברי רבי יצחק, ומן דאבד אחי לב מעליות ההיא, וכי מי שעושה כן שמכוון להנאת עצמו אין זו מצווה מעולה? והתניה, הרי שנינו בברייתא מופיע במסכת פסחים בדף ח' וכן במסכת בבא בתרא בדף י' עמוד ב', האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בניי בזכות המצווה הזו, ובשביל שעסקה בה לחיי העולם הבא, הרי זה צדיק גמור. מוכח שגם כשמכוון להנאת עצמו מצווה היא ונחשב לצדיק גמור, ואם כן אין להוכיח שדריווש יחמיץ ממה שנתן את צורכי המקדש כדי שיתפללו עליו. תרץ את הגמרא לוקה שאין סתירה בין הדברים. כאן מה ששנינו בברייתא שנותן צדקה על מנת שיחיה בנו, הרי זה צדיק גמור, מדובר בישראל, שכוונת ליבו לשמיים, ואף אם באים עליו איסורים חס ושלום לאחר שנתן צדקה, אינו מהרר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אלא תולה את איסוריו בעוונותיו. וכאן מה שאמרנו כאן, שאם נותן צדקה להנאתו אין זו צדקה, מדובר בעובדי כוכבים, שאם אין מטיבים להם הם מתחרטים על מה שנתנו, ולכן מה שנתן דריווש לא נחשב לו למצווה. כך פירש רשי, והריטב"א כתב שישראל אם אינו נזכר בעולם הזה אינו חושש, כי הוא מאמין בעולם הבא, אבל אומות העולם כשאינו נזכר בעולם הזה הרי הוא מקלל. היד רמה כתב שישראל שמבקש שיחיה בנו מתכוון לשם שמיים שיעסקו בניו בתורה ובמצוות, אבל גוי שמבקש שיחיה בנו כוונתו להנעת גופו. ולא רק שאינו נחשב לו לצדקה, אלא כחטא יחשב לו. כמו שאמרו במסכת בבא בתרא בדף י' עמוד ב', כל צדקה וחסד שאומות עובדי כוכבים עושים, חטאו להם, שאינם עושים אלא להתגדל בו. ומביאה הגמרא ראיה אחרת שדריווש החמיץ, והיא באה איתה אם תרצה תאמר, מנהלן דאחמיץ. מניין לנו שהחמיץ דריווש דכתיב באיגרת ששלח ביד עזרא, וכתב בה כיצד לבנות את בית המקדש, נאמר, נדבחין די אבן גלל תלתה, ונדבח דיעה חדת, ונפקת מן בית מלכה תתייאב, שלוש שורות של אבן שיש ושורה אחת של עץ חדש, והוצאת הבניין תינתן מאת המלך. מבררת הגמרא, למה לי דאבד אחי? מדוע ציווה לעשות כן לבנות שורה של עץ בתוך השורות של אבן? מבררת הגמרא, סבר בליבו, אם מרדו ביהודאי איקלה בנורה, אם ימרדו ביהודים אשרוף את בית המקדש באש, ומשום כך ציווה לבנותו בעץ, שזה חומר דליק ומכאן שיחמיץ. וזה ראיה שיחמיץ, כיוון שגם אם ימרדו בו, אינו ראוי לשרוף את בית המקדש, שהוא ביתו של הקדוש ברוך הוא. שואלת הגמרת, ושלמה לא עבד אחי? וכי שלמה המלך לא עשה כן כשבנה את בית המקדש, והכתיב נאמר במקדש שבנה שלמה בספר מלאכים א' פרק ו' פסוק למדבב, ואיבן את החצר הפנימית שלושה טורי גזית וטור כרוטות ארזים, שלוש שורות של אבני גזית ושורה של קורות ארזים מחוטבות, הרי שגם שלמה המלך בנה שורות של עץ בין שורות האבנים, ומניין לנו שדריווש עשה כן משום שהחמיץ? מתרצת הגמרא, יש שלושה חילוקים בין מה שעשה שלמה המלך לבין מה שעשה דריווש. חילוק אחד, שלמה עבד מלמעלה. שלמה המלך עשה שורת עץ מלמעלה ומתחתיה שלוש שורות אבנים, והיא הוא עבד מלמטה. ואילו דריווש עשה את שורת העץ מלמטה ושורות האבנים מעליה, כדי שיוכל לשרוף את בית המקדש מן היסוד. חילוק נוסף, שלמה שקעי בבניינה. שלמה שיקע את קורת העץ בבניין. אי הוא לא שקעי בבניינה, והוא דריווש לא שיקע אותה בבניין, אלא עשה בולטת, כדי שיהיה נוח הבניין להישרף. ועוד חילוק, שלמה סדיה בסידה, סייד את קורת העץ בסיד, אי הוא לא סדיה בסידה, ודריווש לא סד אותה בסיד כדי שיהיה נוח להישרף. ואין להוכיח את החילוקים הללו מן הפסוקים, אלא כך הייתה קבלה בידי חזל, כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל, שלמה עבד מלמעלה. מביאה הגמרא ראיה נוספת שדריווש החמיץ, רב יוסף ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רב יצחק, מנהלן דאחמיץ, מניין לנו שדריווש החמיץ? מאחה, מכאן. נאמר בפסוק בספר נחמיה פרק ב' פסוק ו', בין הדברים שסיפר נחמיה על מה שהרה לו עם המלך, ויאמר לי המלך והשגל יושבת אצלו, מהי שגל? אמר רבא בר לימא, משמי דרב משמו של רב שגל, היא כלבתה, כלבה שאתה מיוחדת למלך למשכב, ומכאן שיחמיץ, שהרי גם בן נוח אסור לשכב עם בהמה. שנאמר בספר בראשית פרק ב' פסוק כ"ד, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף נ"ח עמוד א', היו לבשר אחד, יצאו בהמה, חיה ועוף שאינם נעשים בשר אחד עם האדם, שאין יולדים מן האדם, ורק איש ואישה שיכולים להוליד ולדות נעשה בשרם אחד, שבבלד היוצא מהם נעשה בשר האב והאם אחד. ובכלל שבע מצוות בני נוח שנצטבו על האריות, כך אומר המהרש"א. מקשה הגמרא, וכי שגל הכוונה לכלבה, אלא מעתה עד הכתיב מה שנאמר בתוכחת דניאל לבלשצר, בספר דניאל פרק ה' פסוק רב ג', ועל מה רשמיה התרוממת ולמניה דיבייתה איקיו קדמך, ואנט ורברבנך שגלתך ולחנתך חמרה שטין בהון, ועל אדון השמיים נתגאית ואת הכלים של ביתו בית המקדש הביאו לפניך, ואתה ושריך והשגל ופילגשך שתיתם בהם יין, והיא שגל כלבתה, ואם אכן שגל זה כלבה, כלבתה בת משתיה חמראי, וכי דרך הכלבה לשתות יין, מתרצת הגמרא הלא קשיא, זה לא קשה, אכן כלבה יכולה לשתות יין באופן דמלפלה ושטיה, שמרגילים אותה לשתות, מאלפים אותה לשתות. חוזרת הגמרא ומקשה אלה מעטה ששגל היינו כלבה, קשה עד הכתיב מה שנאמר בשבח תלמידי החכמים ומלך המשיח לעתיד לבוא בתהילים ימי, בנות מלכים, ביקורתך נצווה, שיגל לי מנחה בחתם אופיר, בנות מלכים מייקרות אותך, או כמו שרשי מפרש בתהילים, מלשון ביקור, שבנות המלכים יהיו מבקרות אותך, ושגל ניצבת לי מנחה כשהיא מקושטת בזהב הבא מאופיר, והיא שגל כלבתה, ואם אכן כדבריך ששגל היא כלבה, מהי כמבשר לו נביא לישראל? מהי הבשורה שמבשר הנביא לישראל שהכלבה תשב לימינם? וכי שבחו להם? תרצת הגמרא אחי כאמר, כך היא כוונת הפסוק לומר, בשכר שחביבה תורה לישראל כמו שחביבה שגל כלבה המיוחדת למשכב לעובדי כוכבים, שחיתם לכתם אופיר. ומיישבת הגמרא את הקושיות מהפסוקים על דרשתו של רבא בר לימא באופן אחר, ובית אמא אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, לעולם בכל מקום שהוזכרה שגל מלכתה היא, זוהי מלכה ולא כלבה, ורבא בר לימא שפירש את הכתוב בספר נחמיה, והשגל יושבת אצלו שהיא כלבה, גמרה גמיר לה. קיבל מרבו שפסוק זה יש לפרש כך שהשגל שהייתה עם דריה ושהייתה כלבה. ומה עיקר היא לשגל? מדוע קורא לה הפסוק כאן שגל? מפני שהייתה הכלבה חביבה עליו כשגל כמלכה. הנה מבאופן נוסף לכך קרא לה הפסוק כאן שגל, מפני שאושיבה דריווש במקום המיוחד לשגל, למלכה. כלומר לימינו, כמו שאמר כתוב בתהילים, ניצבה שגל לימינך. ויהיה גמרא ראיה נוספת שדריווש החמיץ, היא באה איתה אם תרצה תאמר מנהלן דאחמיץ, מניין לנו שהחמיץ, שנהיה רשע מאחה. מכאן שהרי באיגרת ששלח דריווש עם עזרה לממונה בירושלים שייתן לצורכי המקדש, כתוב בספר עזרה פרק ז' פסוק כ"ב, עד כסף ככירין מאה ועד חינתין קורין מאה ועד חמר בתין מאה ועד בתין משח מאה ומלאך דילו כתב, עד מאה כיכר כסף ועד מאה קורים חיתים ועד מאה בתים יין. זהו שם מידה והיא שלושה סעים, אומר המצודת ציון. ועד מאה בתים שמן ומלח בלא קצבה, ומוכח שיחמיץ שרי מעיקר בלא קיצותה, מתחילת ציווה שיתנו להם בלא קצבה, כמו שמובא בתחילת הסוגיה שאמר שיתנו כל מה שיצטרכו הכהנים, מהפסוק ומה חשכן כל צורכיהם, ואשת בקיצותה, ועכשיו ציווה שיתנו להם עם קצבה. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, ודילמה מעיקר הלא אביקים לבקיצותה, שמה מתחילה לא ידעו כמה יצטרכו ולכן לא נתן קצבה, ואחר שהעריך כמה הוא הצורך נתן קצבה, אבל לא משום שיחמיץ, אלא מחברת כדי שעניין הם נעיקר. הדבר ברור שיש לומר כמו הראיות שהבאנו בתחילה, שדריווש אכן הרשיע, אכן החמיץ. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שפתחה את המסכת, מסכת ראש השנה, לאל בדף בית עמוד א', באחד בניסן ראש השנה לרגלים. מבררת הגמרא מה כוונת המשנה באומרה שבאחד בניסן ראש השנה לרגלים. וכי ראש השנה לרגלים באחד בניסן הוא? והרי הרגל החג שחל בניסן, דהיינו פסח, שעליו אפשר לומר שהוא ראש השנה לרגלים, ב-15 בניסן הוא, בתתוו בניסן ולא באלף בניסן. תרץ את הגמרא מר אפחיזה, כוונת המשנה לומר שבאחד בניסן מתחיל חודש שהרגל שחל בו בחודש הזה הוא ראש השנה לרגלים. ולפי זה ראש השנה לרגלים הוא אכן ב-15 בניסן ולא באחד בניסן. מבארת הגמרא לעניין מה נחשב הפסח ראש השנה לרגלים. מה ששנינו שיש ראש השנה לרגלים נפקמינה, הדין היוצא מזה למעשה הוא, לעניין נודר נדר למי כמלי בבלטה אחר, לעבור עליו באיסור בלטה אחר, אם יתאחר שלושה רגלים לקיים את נדרו. הנודר בהמה לקורבן למזבח אסור לאחר מלהביאו, ואם אחר עבר בלא תעשה. שנאמר כי תדור נדר להשם אלוקיך לא תאחר לשלמו, ודורשים מן הכתוב שרק אם עברו שלושה רגלים, עובר בבלטה אחר. כמו שתבהר הגמרא לקמן בדף דלת עמוד ב'. אם כן משמיעה לנו המשנה שפתחה את המסכת באומרה שפסח הוא ראש השנה לרגלים שאינו עובר בבלטה אחר, אלא אם עברו עליו שלושת הרגלים כסדרן, פסח בתחילה ואחריו שבועות וסוכות, ומשנתנו דעת רבי שמעון בן יוחאי הסובר שאם עברו עליו שלושה רגלים שלא כסדרם אינו עובר בבלטה אחר, הוא כפי שהתבהר. ורשי במסכת שבועות בדף בית עמוד בית כותב שסתם רבי שמעון המופיע בשס היינו רבי שמעון בר יוחאי, כך גם מפורש בברייתא להלן. מביאה הגמרא ברייתא בשנינו את דברי רבי שמעון בר יוחאי. אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, אחד הנודר האומר דמי עליי, ששמים אותו כאילו הוא עבד העומד למחר בשוק, וצריך לתת את שוויו, את שווי דמיו לבדק הבית, ואחד המקדיש חפץ לבדק הבית, ואחד המעריך האומר ערכי עליי, שצריך לתת לבדק הבית את הערך הקצוב בתורה כפי שניו, והוא הדין אם אמר ערך פלוני עליי, שנותן כפי שנותיו של אותו פלוני, והסכומים מפורטים בפרשת ערכין בספר ויקרא פרק זך, לזכר מבין חודש ועד בין 5 שנים 5 שקלים, מבין 5 ועד בין 20 שנה 20 שקלים, מבין 20 ועד בין 60 50 שקלים, ומבין 60 ומעלה 15 שקלים, לנקבה מבת חודש ועד 5 שנים 3 שקלים, מבת 5 ועד בת 20 10 שקלים, מבת 20 ועד בת 60 30 שקלים, ומבת 60 ומעלה 10 שקלים. אז כיוון שעברו עליו שלושה רגלים ועדיין לא נתן את מה שנדר, עובר בבלטה אחר. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אינו עובר על בלטה אחר, אלא אם לאחר שנדר עברו עליו שלושה רגלים כסדרן, כסדר שמוזכרים בפסוקים בכל מקום. וחג המצות תחילה הוא הראשון משלושתם, כלומר שעבר פסח ואחריו שבועות ואחריו סוכות. וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר על פי שיטתו מספר הרגלים שאם עברו עובר בבלטה אחר אינו קבוע, אלא פעמים שהם שלושה רגלים, פעמים שהם ארבעה רגלים ופעמים שהם חמישה רגלים. כיצד? נדר לפני הפסח עובר בבלטה אחר אם עברו שלושה רגלים, פסח, שבועות וסוכות. נדר לפני עצרת, לפני חג השבועות, עובר רק כשעברו עליו 5 רגלים. דהיינו שבועות, סוכות, פסח, שבועות וסוכות. כיוון שצריך שיעברו שלושת הרגלים כסדרם. נדר לפני החג, לפני חג הסוכות, עובר אם עברו ארבעה רגלים, סוכות, פסח, שבועות וסוכות. ומביאה הגמרא ברייתא מפרטת את הדברים שיש בהם בלטה אחר, ואת שיטות התנאים מתי עובר בבלטה אחר. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיע בתוספת על מסכת אירחין. חייבי הדמין, כל מי שהתחייב באומרו דמי עליי, והערכין שאמר ערכי עליי, החרמין שאמר דבר זה יהיה חרם לבדק הבית, חרם הוא לשון הקדש, וההקדשות שהקדיש חפץ לבדק הבית, וכן מי שחייב חטאות והשמות, שעשה עבירה שנתחייב עליה חטאת או אשם או עולות ושלמים, שנדר להביא עולות ושלמים, צדקות שנדר צדקה לעניים, ומעשרות שהפריש מעשר ראשון או מעשר שני או מעשר עני, בחור של בהמה טהורה, ומעשר בהמה שדינו כקורבן שלמים, וקורבן פסח, והגמרא בהמשך בדף ה' עמוד א' תבהר איך שייך לגבי קורבן פסח שעובר רק אחרי שלושה רגלים אף שזמנו בפסח, וכן לקט, דהיינו שיבולת אחת או שתיים הנופלות מתוך המגל בשעת הקצירה ומתוך ידו כשליקט את השיבולים. צריך להניחם לעניים, כנאמר, ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר, תעזוב אותם. שכחה, עומר אחד או שניים ששכח ללקט וכן מעט תבועה ששכח לקוצרה, צריך להניחה לעניים, שנאמר כי תקצור קצירך בשדה ושכחת עומר בשדה. לא תשוב לקחתו לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. ופאה, פאת השדה צוותה התורה להניחה לעניים ולא לקוצרה, שנאמר ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאת שדך לקצור, לעני ולגר תעזוב אותם. כל אילו כיוון שעברו עליהן שלושה רגלים אפילו שלא כסדרם ולא נתנם, עובר בבלטה אחר. ומה שייך בלקט שכחה ופאה בלטה אחר, הרי מונחים בשדה ועניים באים ונוטלים אותם, בירו התוספות בדיבור המתחיל לקט, שמדובר כגון שלא ישירם בשדה אלא נטלם, על מנת לתנם לעניים, ועובר בבלטה אחר אם עברו שלושה רגלים ולא נתנם לעניים. הוא הדין שעובר בבלטה אחר על פרט, דהיינו ענבים הנופלים מיד הבוצר בשעת הבצירה, ועוללות אשכלות ענבים, שלא גדלו כל צורכם ואין להם. לא כתף, דהיינו האשכולות הקטנים של הענבים היוצאים לאורך שדרת האשכול הגדול, ולא נטף, דהיינו קבוצת גרגירי ענבים הנמצאים בסוף שדרת האשכול בקצהו התחתון הצר, אל השורה אחת של ענבים, שהם שייכים לעניים. ככה תוסות בדיבור המתחיל לקט. ממשיכה הברייתא ואומרת רבי שמעון אומר אינו עובר בבלטה אחר אלא אם עברו שלושה רגלים כסדרן וחג המצות תחילה. רבי מאיר אומר כיוון שעבר עליהם רגל אחד, חג אחד ולא נתנם עובר בבלטה אחר. רבי אליעזר בן יעקב אומר כיוון שעברו עליהם שני רגלים עובר בבלטה אחר. רבי אליעזר ברב שמעון אומר כיוון שעבר עליהם חג הסוכות עובר עליהם בבלטה אחר. לדעת רבי אליעזר ברב שמעון פעמים שעובר בבלטה אחר אחר רגל אחד כגון שנדר קודם חג הסוכות, פעמים שעובר אחר שני רגלים כגון שנדר קודם שבועות, ופעמים שעובר רק אחר שלושה רגלים כגון שנדר קודם הפסח. עכשיו מבארת הגמרא את טעמי הדעות שנשנו בברייתא. תחילה מבארת הגמרא את טעמו של תנא קמא. שואלת הגמרא מהי טעמא דתנא קמא, מה טעמו של תנא קמא הסובר שעוברים בבלטה אחר אחר שלושה רגלים אף שהם אינם כסדרם. משיבה הגמרא נאמר בתורה בספר דברים פרק ט"ז פסוק א' שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוקיך, ובאותה פרשה נאמר בפסוק י' ועשית חג שבועות להשם אלוקיך. בפסוק י' ג' בהמשך נאמר חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים. ואחר כך בפסוק ט' ז' נאמר שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכוכה את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, ולא ייראה את פני השם ריקם. ולכאורה קשה, מכדי מיניו סליק, הרי הפסוק שלוש פעמים בשנה נאמר לאחר שהוזכרו שלושת המועדים. ואם כן, למה לי למהדר ומכתב, מדוע הוצריכה התורה לחזור ולכתוב בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות? והרי היה די לכתוב שלוש פעמים האלה בשנה ייראה. אלא שמה מינה יש ללמוד מפסוק זה ששלושה רגלים זהו השיעור לעניין בלטה אחר. והיינו ששלושת רגלים האלו הם הזמן שקבע התורה לתשלום הנדר, ומי שלא שילם בהם את נדרו עבר על הלב הזה. וכך היא משמעות סוף הפסוק, כפי שמפרש רש"י, ולא ייראה את פני השם ריקם. היו נראים לפני השם בשלושת רגלים האלו לשלם את נדריכם ולא תבואו ריקם. ואף על פי שלפי פשוטו כוונת הפסוק ולא יראה את פני השם ריקם שיביאו עולת ראייה, מכל מקום מכך שחזר הפסוק וכתב בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, משמע שגם בלא מצוות ראייה חייבו הכתוב לעלות אם יש עליו נדר כדי לשלמו. כך מסביר הפני יהושע. מבארת עכשיו הגמרא את טעמו של רבי שמעון הסובר שאינו עובר בבלטה אחר אלא אחר שעברו שלושה רגלים כסדרן. ורבי שמעון אומר אף שהוא צריך הכתוב לחזור ולמנות את שמות הרגלים כדי לחייב בבלטה אחר כמו שדרשת נקמה, מכל מקום אינו צריך לחזור ולומר ובחג הסוכות שבו דיבר הכתוב, שהרי הפסוק אמור בפרשת חג הסוכות והיה די לכתוב יראה כל זכוכה את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר ובחג המצות ובחג השבועות שלוש פעמים בשנה. ולמה נאמר ובחג הסוכות אלא לומר שזה אחרון לשלושת הרגלים, ורק אם עברו עליו שלושה רגלים כסדרן קודם פסח ואחריו שבועות ואחריו סוכות עובר בבלטה אחר. מבארת הגמרא את טעמו של רבי מאיר ורבי מאיר, מה הייתה ממת עמו של רבי מאיר הסובר, שאם עבר עליו רגל אחד עובר בבלטה אחר? משיבה הגמרא דכתיב נאמר בספר דברים פרק י"ב פסוקים ה' וו', כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שמה, והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבותיכם ובחורות בקרכם וצונכם. שמח הכתוב את המילים ובאת שמה ל והבאתם שמה, לומר שכאשר אדם בא שמה לבית המקדש ברגל להיראות ולחוג, חייב הוא להביא שמה קורבנותיו ואפילו הוא רגל ראשון. ומכל מקום אינו עובר אלא ברגל, אבל כשהוא בירושלים שלא בזמן החיוב אינו עובר, כי המילים ובאת שמה הכוונה בזמן שמחויב לבוא ולא כשנמצא בירושלים שלא בזמן החיוב. וכן מי שפטור מראייה ושמחה אינו עובר משום שלא נאמר בו ובאת שמה, אז הוא לא עובר אפילו אם הוא נמצא בירושלים, כך אומר השפת אמת. מבארת הגמרא את טעם החולקים על רבי מאיר ואת תשובת רבי מאיר על דבריהם, ורבנן שאר התנאים דהיינו תנא קמא ורבי שמעון ורב לזר בן יעקב ורב לזר ברב שמעון, שלא דורשים כרבי מאיר שברגע שעובר חג אחד כבר עוברים בבלטה אחר, משום שהם סוברים שהלימוד ההוא מעובת השמה והבאתם שמה בא לעשה, ללמד שיש עליו מצוות עשה להביא קורבנותיו ברגל הראשון, ואם לא הביא עובר בעשה של והבאתם שמה. אבל אין לימוד מכאן שעובר בלף של בלטה אחר מיד אחר רגל ראשון. ורבי מאיר מה ישיב על כך? כיוון דאמר לרחמנה, היות ואמרה התורה לנודר באומרה ובאת שמה והבאתם שמה, הייתי אבא את הקורבן ברגל הראשון, זהו הזמן שקבע לו התורה, ולכן כאשר הגיע הזמן הזה ולא הייתי ולא הביא בו, הרי אחרת נדרו וממילא קמלי בבלטה אחר, הרי הוא עומד באיסור של בלטה אחר. כלומר איסור בלטה אחר הוא שלא לאחר מלהביא את הקורבן בזמן שקבע לו התורה, וכיוון שנתפרש במקום אחר שצריך להביא ברגל ראשון, ממילא אם לא הביאו ברגל הראשון עובר בבלטה אחר. כך אומר השפת אמת. ואירת הגמרא עכשיו את טעמו של רב לזר בן יעקב. ורב לזר בן יעקב, מה הייתה ממת טעמו של רב לזר בן יעקב הסובר, שאם עברו שני רגלים ולא הביא את נדרו עובר בבלטה אחר? משיבה הגמרא דכתיב, נאמר בפרשת המוספים שמקריבים במועדים, ספר במדבר, פרק חפתת, פסוק למתת, אילה תעשו להשם במועדיכם, לבד מנדריכם ונדבותיכם, לעולותיכם ולמנחותיכם ולנזקיכם ולשלמיכם. הרי כתוב שצריך להביא את הנדרים והנדבות במועדים, כי כיוון שנאמר בפסוק לבד מנדריכם ונדבותיכם, משמע שאילה תעשו במועדיכם הולך גם על הנדרים והנדבות. ככה תוספות בדיבור מתחיל, אילה תעשו להשם, ומיעוט מועדים שניים, המעט ביותר שנשמע מלשון רבים של במועדיכם, זה שני מועדים, ויש ללמוד מכאן שצריך להביא את הנדרים והנדבות קודם שיעברו שני רגלים, ואם אחר ולא הביאם בזמן הזה, עובר בבלטה אחר. כלומר, איסור בלטה אחר הוא שלא לאחר מלהביא את הקורבן בזמן שקבע לו התורה, וכיוון שאמרה התורה שצריך להביא קודם שיעברו שני רגלים, ממילא אם לא הביא בזמן הזה, עובר בבלטה אחר, כמו שנתבהר בדעת רבי מאיר. אומר התורה אבן, רק אם עברו שניים משלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות, עובר, כיוון שבהם יש חיוב לבוא לעזרה, וכשם של עניין עשה, מצוות עשה, תלה כתוב את החיוב והבאתם שמה בחיוב ובאת שמה, כך גם עליו בלטה אחר תלוי בחיוב לבוא לעזרה, אבל אם עברו עליו ראש השנה ויום הכיפורים או שני ראשי חודשים, אינו עובר אף שגם הם נקראים מועד, משום שבהם אין חיוב לבוא לעזרה. מבארת הגמרא את טעם החולקים על רב לזר בן יעקב, ורבנן ושאר התנאים שלא דורשים כן, סוברים שהפסוק ההוא נצרח לחדי רבי יונה, לדרשתו של רבי יונה, שמופיע במסכת שבועות בדף י' עמוד א'. בכל אחד מהמועדים, פסח, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, שמיני עצרת וראש חודש, היו מקריבים שעיר לחטאת בין קורבנות המוספים. שעירי חטאת אלו באים לחפר על חטא, ומבואר שם במשנה שפותחת את מסכת שבועות, שבאים לחפר על חטא תומת מקדש וקודשיו, כלומר על תמה שנכנס למקדש, או אכל קודשים, או טהור שאכל קודשים טמאים. ויש שם מחלוקת תנאים על איזה אופן של תומת מקדש וקודשיו בא כל אחד מהשעירים לחפר. ורבי יונה מבאר את המקור לדעת רבי מאיר הסובר, שכל השעירים כפרתם שווה וכולם מחפרים על האופנים של תומת מקדש וקודשיו. אם כן דאמר רבי יונה בפסוק אלה תעשו להשם במועדיכם, וקשו ושבו כל המועדים כולם, שביניהם גם ראש חודש, שאף הוא נקרא מועד, כנאמר במגילת איכה קרא עליי מועד, ודרשו פסוק זה לגבי ראש חודש כמבואר במסכת שבועות בדף י' עמוד א', אז הוקשו כל המועדים כולם זה לזה. כי הפסוק אלה תעשו להשם במועדיכם כתוב בסוף פרשת הקורבנות, הרי הוא עולה על כל הקורבנות. כך אומר השפתי חכמים. זה בא ללמד שכל שעירי חטאת המועדים כפרתם שווה, שכולם מחפרים על תומת מקדש וקודשיו, על תמה שנכנס למקדש או שאכל קודשים או טהור שאכל קודשים טמאים, כשם ששעיר ראש חודש מחפר על חטא תומת מקדש וקודשיו. כי נאמר לגבי שעיר חטאת ראש חודש לשאת את עוון העדה, ללמד שמחפר על תומת מקדש וקודשיו, כמו שדורשת הגמרא במסכת שבועות בדף ח עמוד ב'. עכשיו מבארת הגמרא את טעמו של רב לזר ברב שמעון לעניין בלטה אחר. רב לזר ברב שמעון, מה איתם, מה טעמו של רב לזר ברב שמעון הסובר שאין עוברים בבלטה אחר? אלא כשיעבור עליו חג הסוכות, משיבה הגמרא דתניא. נאמר בברייתא, במסכתנו הקודמת, מסכת ביצה בדף י"ט עמוד ב', רב לזר ברב שמעון אומר, אילו הייתה כוונת הכתוב כשחזר ומנה את שמות הרגלים לחייב בבלטה אחר, כמו שסובר תנא קמא, אם כן, לא יאמר ובחג הסוכות שבו דיבר הכתוב, שהרי הפסוק האמור בפרשת חג הסוכות, והיה די לכתוב, יראה כל זכוכה את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, ובחג המצות ובחג השבועות שלוש פעמים בשנה. ולמה נאמר שוב ובחג הסוכות, אלא לומר שזה חג הסוכות בלבד גורם איסור בלטה אחר, ואין זמן תשלום הנדר תלוי בשלושה רגלים כלל. עכשיו דנה הגמרא בדעת רבי מאיר ורב לזר בן יעקב, שואלת הגמרא, ורבי מאיר ורב לזר בן יעקב הסוברים שעוברים על בלטה אחר אפילו אם לא עברו שלושה רגלים, היי הפסוק בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, מהי דרשו בי? מה הם דורשים מכך שחזר הכתוב למנות את המועדים אחר שבהם עסק קודם לכן? משיבה הגמרא, מבא אליהו לחדי רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה. הפסוק הזה נצרח לדרשה שאמר רבי אלעזר משמו של רבי הושעיה. ואמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, במסכת חגיגה בדף י' ז' וכן במסכת מועד קטן דף כ"ד עמוד ב', מניין לעצרת לחג השבועות שיש לה לקורבנות ראייה וחגיגה שלה תשלומים כל שבעה, שאם לא הביא בו ביום עולת ראייה ושלמי חגיגה יכול להביאם בששת הימים שאחר חג השבועות, כי שלוש מצוות עשה נצטוו ישראל בכל רגל משלושת הרגלים, ואילו הם הראייה להיראות לפני השם בעזרה ביום טוב הראשון של חג ולהביא קורבן עולה, החגיגה להקריב שלמים ביום טוב הראשון של חג, והשמחה להקריב קורבן שלמים נוסף על שלמי החגיגה, ואילו נקראים שלמי שמחת חגיגה. כך הרמב"ם מלכות חגיגה פרק א' הלכה א'. אז מניין שאם לא הביאו את הקורבנות הללו ביום הראשון של חג השבועות, יש להם תשלומים כל שישה ימים שאחרי חג השבועות? תלמוד לומר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, מקיש חג השבועות לחג המצות. מה חג המצות אם לא הביא עולת ראייתו ושלמי חגיגתו ביום טוב ראשון? יש לו תשלומים כל שבעה, שנאמר בחג הסוכות, וחגותם אותו חג להשם, אבי קורבן חגיגה שבעת ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם בחודש השביעי תחוגו אותו. אף חג השבועות יש לו תשלומים כל שבעה. דנה הגמרא בדרשת רבי הושעיה. מקשה הגמרא, מה ראית להקיש להשוות את חג השבועות לחג המצות שיש לו תשלומים כל שבעה בלבד? וליקיש, תקיש את חג השבועות, תשווה אותו לחג הסוכות, שהרי אף הוא הוזכר באותו פסוק, ונדרוש כך, מה להלן כשם, שבחג הסוכות יש תשלומים כל שמונה, שבעת ימי חג הסוכות ושמיני עצרת, אף כאן בחג השבועות יהיו תשלומים כל שמונה. תרץ את הגמרא, שמיני עצרת, רגל בפני עצמו הוא. ולא מימי חג הסוכות, ואם כן כשכתבה התורה חג הסוכות, היינו שבעת ימי החג ולא שמיני עצרת. ואי אפשר להשלים בו את חובת הבאת הקורבנות של חג הסוכות. דוחה הגמרא את התירוץ, אימר דאמרינן, מה שאנחנו אומרים ששמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו, הוא רק לעניין ששת הדינים שסימנם בראשי תיבות הוא פזר קשב. פייס, היו מטילים גורל מיוחד לאילו כהנים ישרתו בשמיני עצרת, וזה לא המשכו של חג הסוכות. זמן, שמברכים ברכת שהחיינו בשמיני עצרת למרות שהוא בירך כבר ביום טוב הראשון של סוכות. רגל, שמיני עצרת אינו נקרא חג הסוכות, אלא חג בפני עצמו הוא נקרא. קורבן, שמיני עצרת אין קורבנו כקורבנות חג הסוכות שמתמעטים והולכים, שביום הראשון של חג הסוכות מקריבים 13 פרים, ביום השני 12 וכן הלאה, והיה ראוי לפי הסדר הזה שביום השמיני יביאו 6 פרים, ובאמת מביאים בשמיני עצרת רק פר אחד. וכן במניין העילים והכבשים, אינו כשאר ימות חג הסוכות, שבשאר ימי החג קריבים 2 עילים ו-14 כבשים, ובשמיני עצרת קרב עיל 1 ו-7 כבשים. שיר, אין השיר שאומרים הלווים על הדוכן ביום השמיני בשמיני עצרת שווה לשיר של סוכות. בסוכות היו השירים רומזים על עניין מתנות עניים. וברכה, ברכת המלך שהיו מברכים אותו בשמיני עצרת, זכר לחנוכת בית המקדש שבירכו את המלך ביום שמיני עצרת, כאמור בספר מלכים א'. אז לששת העניינים הללו, שמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו, אבל עניין תשלומים של קורבנות חג הסוכות, לדברי הכל שמיני עצרת תשלומים דראשונו, הוא משמש כיום תשלומים למי שלא יקריב את הקורבנות המחויבים בחג הסוכות. דתנן, שנינו במשנה במסכת חגיגה בדף ט' עמוד א', מי שלא חג, מי שלא הביא קורבן חגיגה ביום טוב הראשון של חג, של חג הסוכות, חוגג את כל הרגל, מביאו כל ימי חג הסוכות, וכן ביום טוב האחרון של חג, בשמיני עצרת. הרי מפורש במשנה, שאפשר להשלים בשמיני עצרת את חובת הבאת הקורבנות של חג הסוכות, ונמצא שיש לחג הסוכות תשלומים כל שמונה, ואם כן חוזרת הקושייה, נקיש ונשווה את חג השבועות לחג הסוכות, ונאמר שחג השבועות יש לו תשלומים כל שמונה, מי שלא יקריב את הקורבנות המחויבים. ראייה, חגיגה ושמחה ביום הראשון של חג השבועות, יש לו תשלומים כל שמונה. תרץ את הגמרא על פי משל, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועד תפסת. אם נותנים לך לתפוס אחד משני דברים ואינך יודע איזה מהם אתה רשאי לקחת, טוב לך לתפוס את הדבר המועט, שאז אם יתברר שהיה לך לתפוס למרובה, הרי יוסיפו לך. וגם אם לא יוסיפו לך, מכל מקום לא יתלו ממה שבידך כלום. אבל אם תתפוס את המרובה, אם יתברר שהיה לך לתפוס את המועט, יתלו ממה שבידך. ואתה נראה כשקרן שתפסת את מה שאינו ראוי לך. כך מפרש רשי במסכת סוכה דף ה' עמוד א', תפסת מרובה לא תפסת. וכן כאן, שאתה יכול להקיש להשוות את חג השבועות לחג הסוכות ולומר שיש לו תשלומים כל שמונה, ואתה יכול להקישו ולהשוותו לחג הפסח ולומר שיש לו תשלומים כל שבעה, טוב לך לתפוס את המועט ולהקישו לחג הפסח ולומר שיש לו תשלומים כל שבעה. כי אם תתפוס את המרובה לומר שיש לו תשלומים כל שמונה, אני יכול להשיבך מניין לך שהפסוק מלמד את השיעור המרובה של שמונה ימים ולא את השיעור המועט של שבעה ימים. והרי אף השיעור המועט נכלל במשמעות הפסוק הזה. אבל כשאתה תופס את המועט ואני ארצה להשיב ולומר לך שתתפוס את המרובה, יש לך להשיב שעל כל פנים השיעור המועט גם הוא נכלל בזה. כך מפרש רשי במסכת חולין בדף קוף למד ח' עמוד א'. עכשיו מבארת הגמרא מדוע הוזכר בפסוק חג הסוכות, אלא אם כן כשמקישים משווים את חג השבועות לחג המצות ולא לחג הסוכות, למה הלכת הקט ורחמנה לחג הסוכות? לשם מה הזכירה התורה באותו פסוק גם את חג הסוכות? תרץ את הגמרא חג הסוכות נזכר בפסוק כדי להקושי להקישו לחג המצות וללמוד ממנו. מה חג המצות? כשם שחג המצות כל העולה בו לבית המקדש טעון לינה בירושלים במוצאי יום טוב הראשון עד לבוקר של המחרת, אף חג הסוכות, כך גם חג הסוכות כל העולה בו לבית המקדש טעון לינה בירושלים במוצאי יום טוב הראשון עד הבוקר של המחרתו. וכן חג השבועות טעון לינה, שכיוון שהוקש לחג המצות לעניין תשלומים, הוא הדין לעניין לינה, שהרי אין הקש למחצה כאמור במסכת קריטות דף חב ב' עמוד ב', כך אומר הפני יהושע. וררת הגמרא והתם ושם בחג המצות מנהלן מכאן למדנו שטעון לינה, משיבה הגמרא דכתיב נאמר בפרשת חג הפסח בספר דברים פרק ט' זין פסוק זין, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך, כלומר אל תחזור לביתך בלילה אלא בבוקר. ובהכרח שכוונת הבוקר ליום הראשון של חול המועד ולא לבוקר של יום טוב ראשון, שהרי ביום טוב ראשון צריך להישאר בירושלים כדי להיראות פניו בעזרה. מבררת הגמרא לדעת הנקמה ורבי שמעון, מניין שיש תשלומים לחג השבועות, שאם לא הביא הקורבנות בחג, חג השבועות שהוא רק יום אחד, יש לו תשלומים כל שבעה. שואלת הגמרא בתנקמה ורבי שמעון בן אלעזר שדורשים את הפסוק שלוש פעמים בשנה ייראה בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות לעניין בעל תאחר תשלומים לעצרת מנהלו, מניין להם שיש תשלומים לקורבנות ראייה חגיגה ושמחה של שבועות בששת הימים שאחרי שבועות, שהרי לדבריהם אין כוונת הכתוב להקיש את חג השבועות לחג המצות לעניין תשלומים, אלא רק לומר שצריך שלושה רגלים לעבור על בעל תאחר. משיבה הגמרא נפקא להו מדתני רבא בר שמואל, דין זה נלמד לדעתם הנאמר בברייתא ששנה רבא בר שמואל. דתני רבא בר שמואל במסכת חגיגה בדף י"ז וכן במסכת מנחות בדף ס"ה, אמרה תורה מני ימים שלימים 29 או 30 ימים, ולמחרת קדש חודש בהבאת קורבנות מוסף של ראש חודש ביום זה. ממולד למולד של הלבנה הוא 29 ימים ו-12 שעות ותפשין צדיג חלקים, כשהשעה מחולקת ל-1,080 חלקים והם 44 דקות ועוד 1/18 של הדקות. ואי אפשר שראש חודש יהיה באמצע היום בשעת המולד ויהיה מקצת היום מחודש שעבר ומקצתו מהחודש הבא, שנאמר עד חודש ימים. ימים אתה מחשב לחודשים ואתה מחשב שעות לחודשים, כפי שדורשת הגמרא במסכת מגילה בדף ה' עמוד א', ולפיכך עושים את חודשי הלבנה מהם חודש חסר ומהם חודש מלא. חודש חסר הוא 29 ימים, אף על פי שחודשה של הלבנה הוא יותר מזה, וחודש מלא הוא 30 ימים, אף על פי שחודשה של הלבנה הוא פחות מזה. כך הרמב"ם הלכות קידוש החודש פרק ח' הלכות א' וב'. וכן שנה רבא בר שמואל מנה 49 ימים של ספירת העומר, ולמחרת קדש עצרת בהבאת קורבנות ראייה וחגיגה. וכיוון שכן יש ללמוד מזה לזה את משך הזמן שאפשר להביא בו את הקורבנות, מה חודש למינויו, כשם שהבאת קורבנות ראש חודש נעשית במשך הזמן שעל ידו הוא נמנה, שהרי החודש נמנה בימים וקורבנותיו קריבים במשך כל אותו יום, אף עצרת למינויו, גם הבאת קורבנות ראייה וחגיגה של חג השבועות, אפשר שתעשה במשך הזמן שעל ידו היא נמנית. וכיוון שהיא נמנית על ידי שבועות, כמו שאמרה התורה בספר ויקרא, פרק חב ג' פסוק ט"ו, שבע שבתות תמימות תהיינה, אפשר להביא את הקורבנות במשך שבוע, כלומר, בחג השבועות ובששת הימים שלאחריו. מבררת הגמרא את הלימוד של שבועות מראש חודש. מקשה הגמרא מאחר שלומדים מראש חודש שהבאת קורבנות ראייה וחגיגה של חג השבועות נעשית במשך הזמן שעל ידו היא נמנית. אם כן, אי מעצרת חד יומה? נאמר שאפשר להביא קורבנות ראייה וחגיגה של עצרת רק יום אחד ולא שבעה ימים, שהרי מצווה למנות את הימים, כמו שאמרה התורה, תספרו 50 יום. תרץ את הגמרא, אמר רבה, אתו עצרת יומי מנינן שבועי לא מנינן, וכי לחג השבועות לחג עצרת מונים רק ימים ולא שבועות. ואמר מר, הרי אמר אביי בספירת העומר כמופיע במסכת מנחות דף סמך ו' ובמסכת חגיגה בדף י' ז', מצווה למימנה יומי, מצווה למנות את הימים, שנאמר תספרו 50 יום, ומצווה למימנה שבועי, למנות את השבועות, שנאמר 7 שבועות תספור לך. התירוץ הזה של הגמרא טעון ביור, שהרי כיוון שמונים גם ימים וגם שבועות, לכאורה יש לנו לומר, תפסת מרובה לא תפסת, ולא יהיו תשלומים לעצרת, אלא יום אחד. תרצים התוספות בדיבור המתחיל, אמרה תורה מני ימים, וקדש חודש, שכיוון שהוקשה ושוותה עצרת לחודש, כמו שהחודש מתקדש לכל מה שהוא נמנה, כך עצרת תקדש לכל מה שהיא נמנית, והיינו ימים ושבועות. והריטב"א כתב שבגלל הקושייה הזו בעצם ממשיכה הגמרא ואומרת, עוד תירוץ, כפי שמיד נלמד. והר"ן תירץ שאין אומרים תפסת מרובה לא תפסת, אלא במקום שנלמד מה מרובה, אין ללמוד מה מועט, אבל כאן אפשר ללמוד משניהם ולומר שעיקר עצרת הוא יום אחד, והתשלומים הם 7. ואילו הרשש כתב שכאן לומדים משניהם, שאת קורבנות המוספים מקריבים רק יום אחד, ואת קורבנות ראייה וחגיגה מקריבים 7 ימים. והנה התירוץ הנוסף של הגמרא. ועוד חג שבועות כתיב. ומכך שקרא התורה לעצרת בלשון חג שבועות, מוכח שעיקר המניין שעל ידו היא נמנית, הוא שבועות. ולכן יש ללמוד מראש חודש, אפשר להביא את קורבנות ראייה וחגיגה של עצרת במשך שבוע ימים. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדף ד' במסכת ראש השנה, עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האומר סל הזה לצדקה כדי שיחיה בני, האם נחשב צדיק ומדוע? שאלה שנייה, מה ההבדל בין שורת העץ שנתן כורש בבניין בית המקדש לשורת העץ שנתן שלמה המלך? שאלה שלישית, מה כוונת המשנה שבאלף בניסן ראש השנה לרגלים, הרי פסח הוא בתתוו בניסן? שאלה רביעית, באיזה אופן יכול לעבור בבלת האחר על איחור בלקת שכחה ופאה, ובאיזה אופן לא? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, אחר כמה זמן עוברים בבלת האחר? אנחנו מחפשים את 5 השיטות בגמרא. והשאלה האחרונה על דף ד', שמיני עצרת רגל בפני עצמו. לעניין מה, הוא לא רגל בפני עצמו. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, זין במרחשוון תשפ"ב. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הענקית את תלמוד תורתנו בדף ד' במסכת ראש השנה. היום הזה תלמוד תורתנו לעילוי נשמתו של רבי יהודה מאיר בן רבי יעקב שמשון שפירא זצ"ל מלובלין, מייסד ומחולל מפעל הדף היומי. תעמוד נשמתו לפני כיסא הכבוד ותמליץ טוב בעדינו, משפחתו, משפחת הדף היומי, ובעד כל כלל ישראל. ואין טוב אל התורה, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. ונתברך בעזרת השם בכל הברכות הכתובות בספר התורה הזה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, ח' בחשוון תשפ"ב, ונלמד את דף ה' במסכת ראש השנה. השתבח שמו הגדול עד. לקוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה, שפע גדול משמיים, ברוח ובגשם, שפע של ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטה, מנותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב, ולהתראות, חורף טוב, מלא בריות גופה ונהורה מעליה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.